שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
ירובין י' עמוד א', הסוגיה שלנו עוסקת בעניין של קורה. נתחיל את הסוגיה בדף י' עמוד בייס למטה במשנה. אומרת המשנה, הקורה שאמרו חכמים שצריך לקבוע אותה בפתח המבוי כדי להתיר את המבוי בטלטול, רחבה כדי לקבל אריח. אותה קורה צריך שהיא תהיה רחבה כדי לקבל אריח. קורה ברוחב כלשהו היא פסולה, היא לא מתירה את המבוי בטלטול, אלא אם כן יש בה רוחב כדי לקבל אריח. מהו השיעור של אריח? ממשיכה המשנה ואומרת, והאריח חצי לבינה של שלושה טפחים? נמצא אם כן שרוחבו של האריח טפח וחצי, חצי לבינה של שלושה טפחים. אומרת המשנה, דיה לקורה שתהיה רחבה טפח כדי לקבל אריח לרוחבו. מספיק שהקורה תהיה רחבה טפח. וכאן השאלה נשאלת. הרי המשנה פתחה ואמרה שהקורה צריך שהיא תהיה רחבה בכדי לקבל אריח. רוחבו של האריח הוא טפח וחצי. אז נמצא אם כן שהקורה גם היא צריכה להיות ברוחב של טפח וחצי. אז איך אם כן אומרת המשנה, דיה לקורה שתהיה רחבה טפח? את השאלה הזאת מקשה הגמרא, והגמרא מיישבת שקורה שרוחבה טפח היא ראויה לקבל אריח שרוחבו טפח וחצי. הוא ישלים את החסר על ידי שהוא ימרח טיט מהצדדים. אז אין כן מה שכתוב כאן. הקורה שמתירה את המבוי בטלטול, צריך שיהיה בה רוחב. מהו הרוחב? כדי לקבל אריח. דהיינו, רוחב של טפח. קורה שאין ברוחבה טפח, היא פסולה, היא לא מתירה את המבוי בטלטול. ממשיכה המשנה ואומרת, רחבה כדי לקבל אריח ובריאה כדי לקבל אריח. לא מספיק מה שהקורה רחבה בכדי לקבל אריח. לא מספיק מה שיש ברוחב הקורה טפח. צריך גם שהקורה תהיה בריאה, תהיה חזקה, שאם יניחו עליה את האריח, הקורה לא תשבר. כך סוברים רבונון, רב יהודה חולק. רב יהודה אומר, רחבה אף על פי שאין בריאה. רחבה כדי לקבל אריח צריך. צריך שהקורה יהיה ברוחב טפח, אבל לא צריך שהקורה תהיה בריאה, תהיה חזקה כדי להניח עליה בפועל אריח. גם אם הקורה היא חלשה, גם אם הקורה, כמו שממשיך רב יהודה ואומר, הייתה של קש ושל קנים, רואים אותה כאילו היא של מתכת. גם אם הקורה עשויה מחומר חלש, מקש או מקנים, שכאשר יניחו עליה אריח, הקורה תשבר. הדין הוא שאם יש ברוחב טפח, ואם היא הייתה מחומר קשה, אם היא הייתה ממתכת, היא הייתה מסוגלת לקבל אריח, אז אף אבי שעכשיו היא עשויה מקש או מקנים, ואי אפשר להניח עליה אריח, הדין הוא שהיא כשירה, והמבוי מותר בטלטול. עוד אומרת המשנה, עקומה, רואים אותה כאילו היא פשוטה, גם קורה שהיא עקומה, וכמו שהיא, אי אפשר להניח עליה אריח. בכל זאת, רואים אותה כאילו היא פשוטה, ואם יש בה רוחב טפח, הדין הוא שהיא כשירה. עוד אומרת המשנה, עגולה, קורה עגולה, אי אפשר להניח עליה אריח כמו שהיא נמצאת. רואים אותה כמו שהיא מרובעת, ואם יש בה רוחב טפח, אילו היא הייתה מרובעת, אם היה בה רוחב טפח, היא הייתה, היא כשירה, והיא מתירה את המבוי בטלטול. איך נדע, קורה עגולה, איך נדע אם יש בה רוחב טפח? ממשיכה המשנה ואומרת, כל שיש בהיקפו שלושה טפחים, יש בו רוחב טפח. אם אורך החוט שמקיף את העיגול של הקורה הוא באורך שלושה טפחים, סימן שרוחבה של הקורה הוא טפח, והיא מתירה את המבוי בטלטול. נחלקו הראשונים, רבינו יונס מצד אחד, והרשבו והראש מצד שני. האם רבונון חולקים על רב יהודה בכל שלושת הדוגמאות? האם לפי רבונון שסוברים שהקורה צריכה להיות רחבה ובריאה כדי לקבל אריח? לשיטתם, קורה מקש פסולה כי היא לא חזקה כדי לקבל אריח, ולשיטתם גם קורה שהיא עקומה או קורה שהיא עגולה היא פסולה כי בפעל לא ניתן להניח עליה אריח. כך סובר רבינו יוינוסון. אבל הרשבו והראש חולקים. הרשב"א והראש סוברים שאומנם רבונון חולקים על רב יהודה בקורה שעשויה מקש מחומר חלש שאי אפשר להניח עליה אריח, אבל קורה עקומה או קורה עגולה, כולי עלמא לא יפליגי שהקורה כשרה, כי אמנם בצורה הנוכחית אי אפשר להניח על הקורה אריח, אבל באופן עקרוני, אם יעמידו את הקורה בזווית נכונה, יהיה אפשר להניח עליה אריח. אז לכן גם רבונון מסכימים עם רב יהודה שקורה עגולה או עקומה, אף על פי שכרגע אי אפשר להניח עליה אריח מחמת העקמומית, מחמת העיגול של הקורה, אבל הקורה כשרה, כי באופן עקרוני הקורה מספיק חזקה ומספיק רחבה כדי שיהיה אפשר להניח עליה אריח, אלא הזווית שלה לא מתאימה בכדי להניח עליה בפועל, אבל הקורה היא כשרה ומתירה את המבוי בטלטול. ככה סוברים הראש והרשב"א. אבל מה כל העניין שאנחנו עוסקים כאן עכשיו? מה העניין שהקורה צריכה להיות רחבה, אולי גם בריאה כדי לקבל אריח? מה העניין בזה? רש"י מסביר, נקרא בפנים, רש"י בדיבור הראשון שבמשנה. רחבה כדי לקבל אריח שתהיה דומה לקביעות לבנות עליה בניין. שתהיה דומה לקביעות. רבינו יונסן מוסיף מילים נוספות ואומר שאם הקורה לא מספיק רחבה או לא מספיק בריאה, אז זה נראה כמו שהניחו את הקורה לפי שעה, הרי. אז אין כאן היכר שהקורה אמורה להתיר את המבוי בטלטול. וקורה משום היכר, צריך שיהיה ניכר. שהמבוי מותר בטלטול ורשות הרבים אסורה בטלטול, אז לכן צריך שיהיה קורה כזאת שהיא רחבה ובריאה, רק אז היא יכולה לשמש כהיכר. רבינו יונסון מוסיף שלא מספיק שיהיה ניתן להניח על הקורה אריח אחד, צריך להניח על אורך הקורה הרבה אריחים. וככה גם המשנה ברורה מביא, בסימן שין סמך ג' בסעיף י"ז, אני אקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן נ"ט. והטעם, אומר המשנה ברורה, הטעם שצריך שהקורה תהיה מסוגלת לקבל אריח או אריחים, והטעם שצריכה לקבלת אריחים שאם לא כן, קורה כזאת שהיא לא יכולה, היא לא רחבה, היא לא חזקה כדי לקבל אריחים, לא יהיה בה היכר כל כך, שסבורים בני רשות הרבים שלפי שעה הניחו שם, אבל כשהיא בריאה, וחזקה לקבל בניין כזה, ניכר לכל שלקביעות בניין הונחה שם. המשדבור אומר כאן שצריך שתהיה ראויה לקבל אריחים לכל אורכה. יויין במשנה ברורה כאן. אז הנה למעשה, כך אנחנו פוסקים להלכה. צריך שהקורה תהיה רחבה וגם בריאה כדי לקבל אריח, כדי שיהיה ניכר שלקביעות הונחה, ולא מספיק אריח אחד, אלא לאורך הקורה צריך להעמיד הרבה אריחים. אומרת הגמרא, תפח, תפח ומחצו בוי, יש סתירה במשנה מניובי, המשנה מתחילה ואומרת שהקורה צריכה להיות רחבה כדי לקבל אריח, והאריח רוחבו תפח וחצי, אז לכאורה לפי זה הקורה גם היא צריכה להיות ברוחב תפח וחצי, והמשנה מסיימת ואומרת, דיה לקורה שתהיה רחבה תפח. אומרת הגמרא, כיוון שהקורה רחבה כדי לקבל תפח, אידו חצי תפח, מלבין לי בטינה משהו מהיגיסה ומשהו מהיגיסה וקיימה. קורה שרחבה תפח, אפשר להניח על האריח ברוחב תפח וחצי. איך? על ידי אומר רשי שמורחים טיט מהצדדים, בשיעור של אצבע לכל צד. תפח זה ארבע אצבעות. כך כתוב בגמורה, בחוירויס, למטס. למטחס עמוד בייס. ועל ידי שהוא מורח טיט משני הכיוונים, על ידי כך אפשר להניח עליה אריח. אומרת הגמרא, אומר רבי בר רב עונה, קורה שאמרו צריכה שתהיה בריאה כדי לקבל אריח. מעמידי קורה אינם צריכים שיהיו בריאים כדי לקבל קורה ואריח. אדם לקח קורה וחיבר אותה לכותלי המבוי. איך? עם יתדות, עם מסמרים. עכשיו השאלה היא, הקורה צריכה שתהיה ראויה לקבל אריח. גם המסמרים צריך שהם יהיו מספיק חזקים כדי לקבל קורה ואריח. מה הדין הקורה לכשעצמה רחבה וחזקה אפשר להניח עליה אריח. אבל קבעו אותה עם מסמרים חלשים. המסמרים מחזיקים רק את הקורה. אבל הם לא יהיו מסוגלים להחזיק קורה ואריח. האם הקורה הזאת כשרה או פסולה? נחלקו. נחלקו בזה רבי ברבונה ורב חיסדה. רבי ברבונה סובר קורה שאמרו צריכה שתהיה בריאה כדי לקבל אריח. מעמידי קורה אינם צריכים שיהיו בריאים כדי לקבל קורה ואריח. מסביר רשי על המקום, למה? אומר רשי, ובקורה, בדיבור המסכין ומעמידי הקורה, ובקורה עודה באינן קביעות, כי איכי דתהה והכר מעליה, אבל מעמידיה לא ייטולי הכרה בדידוד. היינו, לא שצריך בפועל להניח אריח על גבי הקורה, צריך שהקורה תהיה קורה כזאת שראויה, הן מצד רוחבה והן מצד חוזקה לקבל אריח. אבל אם הקורה ראויה, אלא שהמעמידים שלה אינם ראויים, היתר לא תלוי במעמידים, היתר תלוי בקורה עצמה. כך סובר רבי ברבונה, אבל הפחיס זה חולק. והפחיס זה אומר איך עוד זה ואיך עוד זה צריכים שיהיו בריאים כדי לקבל אריח, כדי לקבל קורה ואריח. דיינו צריך שבפועל יהיה ניתן להניח על הקורה הזאת אריח. והמעמידים צריכים גם הם שיהיו חזקים, כדי שיהיה ניתן להניח על גביהם, כדי שהם יוכלו לשאת קורה ואריחים. איך למעשה להלכה הראש מביא בשם הרב מרוטנבורג, שזה ספי כדרבונן, ספי כדרבונן לכולה, אז אפשר להקל שהקורה צריכה להיות חזקה ובריאה כדי לקבל אריח, לא מעמידה. אבל הרמב״ם חולק, הרמב״ם סובר לחומרה, והשולחן ערוך מביא את שתי הדעות. שתי הדעות בסימן שין סמך ג' מביא השולחן ערוך בסעיף י"ח, מעמידים. יש אומרים שצריך שיהיו חזקים לקבלה, דהיינו את הקורה, ולקבל חצי לבינה, ויש אומרים שאין צריך שיהיו חזקים, אלא כדי לקבל את הקורה בלבד. ואיך ההלכה? אני אקרא את המשנה בואה בסעיף קטן סמך ב', דאו אי נותנים הריח עליה, ובקורה עודה בינן קביעות, כי איך ידתה והכרה מעליה, אבל מעמידיה, לא ייטולי הכרה בדידו, ולכתחילה נכון להחמיר כדי הראשונה, שצריך שגם המסמרים שקובעים בהם את הקורה, גם הם יהיו חזקים מספיק, בכדי שיוכלו לשאת את הקורה והעריכים שעל גביה. אומרת הגמור, אומר רב שישס, הניח קורה על גבי מבוי, הוא פירס עליה מחצלת. חזל אמרו שאסור לטלטל במבוי, אלא אם כן יש בראש המבוי קורה. אותו יהודי רצה לחזק את היתר, כך מסביר רשי, רצה לייפות את כוח היתר. אז מה הוא אמר? אני לא אסתפק בקורה, אני אפרוס על הקורה מחצלת, שמשתלשלת מהקורה עד למטה. אם המחצלת הייתה משתלשלת עד הקרקע ממש, היה מצוין. יש כאן לא קורה, יש כאן מחיצה ממש. מחיצה, אם היה קובע אותו היטב מהצדדים שהיא לא תנות ברוח, היא משתלשלת מלמעלה עד למטה, יש כאן מחיצה מעולה. המבוי הזה יש לו 4 מחיצות. מצוין, אפשר לטלטל בו לכתחילה. אבל מה עשה אותו יהודי? הוא פרס על הקורה מחצלת, שהיא משתלשלת מהקורה, ועד 3 טפחים מעל הקרקע. בתור מחיצה היא פסולה, כי מחיצה שהגדעים בוקעים תחתיה, מחיצה שהיא מעל, שהיא בגובה 3 מהקרקע, היא פסולה, כי בעלי חיים יכולים לעבור מתחתיה, היא לא מחיצה. ואת הקורה הוא פסל, כי הקורה משום הכר, וכאשר הוא חיסה את הקורה במחצלת, לא ניכר שיש כאן קורה. נמצא אם כן שהוא הוסיף וגרה. הוא הוסיף על הקורה המחצלת, והוא פסל את הקורה. נקרא את הגמרא בפנים. אומרת הגמרא, אומר רב שישס, הניח קורה על גבי מבוי, הוא פרס עליה מחצלת, והגביע מן הקרקע 3. המחצלת לא סמוך, תוך 3 סמוך לקרקע, אלא גבוהה 3 מן הקרקע. קורה אין כאן, מחיצה אין כאן. קורה אין כאן, דומחסיה. ההיתר של הקורה זה משום היכר. מכיוון שהקורה מכוסה במחצלת, אז היא פסולה, היא לא מתירה את המבוי בטלטול. מחיצה אין כאן, דהבי לו מחיצו שהגדויים בו יקים בו. לכאורה, למה שהמחיצה, למה שהמחצלת לא תשמש כקורה? מחיצה היא לא יכולה לשמש כי היא גבוהה 3 מהקרקע. הקורה נפסלה כי היא לא ניכרת, היא מכוסה במחצלת. אז שהמחצלת תשמש כקורה. אומר הרשב"א, מכיוון שהמחצלת יש בגובה 10 טפחים, היא מחיצה. היא לא קורה. אז לכן, בתור מחיצה היא פסולה כי היא גבוהה, הקורה שהוא העמיד מחוסה, המחצלת לא יכולה לשמש כקורה כי היא מחיצה. יש בגובה 10 טפחים. ובאמת המשנה ברורה, השולחן ערוך ככה פוסק בסימן שין סמך ג' סעיף חוף ד' הנקרא בפנים, פירס על הקורה מחצלת, והמחצלת אינה נוגעת עד הקרקע, אלא גבוהה ג' טפחים פסולה, שהרי כיסה הקורה ואינה נראית, הוא בטלה מהיות קורה, ומחיצה גם כן אינה כיוון שגבוהה מארץ ג'. אומר המשנה ברורה, מכיוון שהקורה אינה נראית, אין כאן היכר, אין כאן היכר, אז הקורה פסולה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, קורה יוצאת מכותל זה ואינה נוגעת בכותל זה. קורה, שהוא צמיד אותה לכותל אחד, אבל היא קצרה. היא לא ארוכה כמו האורך של רוחב המבוי. היא מגיעה עד כמעט סמוך לכותל השני, אבל היא לא נוגעת בכותל השני. היא קשרה או פסולה? או! שני קורות, אחת יוצאת מכותל זה, ואחת יוצאת מכותל זה, ואינם נוגעות זו בזו. שתי קורות קצרות, כל אחת מהן מחוברת לכותל אחד, אבל באמצע יש הפסק של אוויר בין שתי הקורות. הם לא נפגשים יחד. אם המרחק, אם האוויר פחות משלושה, אין צריך להביא קורה אחרת, כי מדין לא עוד אנחנו רואים כמו שהן נוגעות אחת בשנייה, כמו שהקורה נוגעת בכותל השני, אף על פי שהיא לא ממש נוגעת בו. אבל שלושה צריך להביא קורה אחרת. רבי שמעון בן גמליאל לא אומר פחות מארבעה טפחים. אין צריך להביא קורה אחרת. ארבע צריך להביא קורה אחרת. כי לפי רבי שמעון בן גמליאל דין לא עבוד, זה לא בשלושה טפחים אלא בארבעה טפחים. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן שתי קורות המתאימות, לא בזו כדי לקבל הריח ולא בזו כדי לקבל הריח. שתי קורות שכל אחת מהן אין בה כשיעור. בזו יש חצי טפח, ובזו יש חצי טפח. השאלה היא, האם שתיהם יחד מצטרפות להיות קורה אחת שלימה או לא? אומרת הגמרא, שתי קורות המתאימות לא בזו כדי לקבל הריח ולא בזו כדי לקבל הריח. אם מקבלות הריח לרוחבו טפח, אין צריך להביא קורה אחרת. ואם לאו, צריך להביא קורה אחרת. נחלקו הראשונים בפשט דברי הגמורה. דעת אמורתכה בסימן שין פי ב' בדעת רשי, שמדובר כאן בשתי חצאי קורות, דהיינו שבכל קורה וקורה יש חצי טפח, ומתי הן מצטרפות יחד? רק כאשר הן צמודות ממש אחת לשנייה. כך אמורתכה לומד בדעת רשי, אני אקרא בפנים את דברי רשי, המתאימות שישכיוון זו אצל זו כמו תאומים, דהיינו אם הם מדובקים ממש יחד, אז שתי חצאי הקורות מצטרפים יחד להיות קורה שיש ברוחבה טפח. המגיד משנה בפרק י' ז' מלכוי שבס הלוכי חוף אי, לומד בדעת הרמב״ם, שאם המרחק שבין חצאי הקורות הוא עד שלושה טפחים, הם מצטרפים להיות יחד. מדין לובוד, הם מתחברים להיות יחד, הם מתחברים להיות קורה אחת, אף על פי שיש ביניהם הפסק של אוויר אם הוא עד שלושה טפחים. בחידוש הרשב"א לומד פשט שלישי, הוא לומד שהקורות עם האוויר שביניהם מצטרפים יחד לשיעור, דהיינו, אם, גם אם יש בכל קורה שיעור של רבע טפח בלבד, רבע טפח של קורה מכאן, רבע טפח של קורה מהצד השני, ובאמצע יש הפסק של אוויר של חצי טפח, הכל יחד מצטרף לשיעור של טפח. רבע הקורה מצד זה ורבע הקורה מצד השני זה חצי, ועוד האוויר שיש בו חצי טפח, הכל יחד מצטרף להשלמת טפח, וזה קשר להכשיר את המבוי בטלטול. יעוין בשולחן ערוך בסימן שין סמך ג' סעיף רב ב' שהוא מביא גם פשט רביעי גם. נמשיך הלאה. רב שמעון בן גמליאל לא אומר אם מקבלות הריח לאורכו שלושה, אין צריך להביא קורה אחרת, ואם לאו צריך להביא קורה אחרת. לפי רב שמעון בן גמליאל משארים את זה באופן שונה. דהיינו, אם המרחק שבין שניהם הוא מרחק כזה שאי אפשר להעמיד שם את האריח לאורכו, אורכו של האריח הוא שלושה טפחים, אז הדין הוא שהם לא מצטרפות שתי הקורות. אבל אם אפשר להעמיד על גביהם אריח שבאורכו שלושה טפחים, הם שתיהם מצטרפות. אומרת הגמרא, היו אחת למעלה ואחת למטה. מדובר באותם קורות שאנחנו מדברים עליהם. שתי חצאי קורות. אבל לא שהן צמודות אחת לשנייה, אלא הן נמצאות בגובה. הגובה שלהן הוא לא שווה אחת למעלה ואחת למטה. השאלה היא אם מחברים אותן להיות אחד או לא. אומרת הגמרא רבי יוסי בר רבי יהודה, אם רואים את העליונה כאילו היא למטה ואת התחתונה כאילו היא למעלה. דהיינו, מחברים את שתי הקורות להיות יחד, ושוב, כמו השיטות הקודמות שהזכרנו קודם, לפי רש"י, אמנם הגובה שלהם שונה, קורה אחת גבוהה, קורה אחת נמוכה, אבל אם אנחנו נשווה אותם, אז הן יהיו צמודות אחת לשנייה. לפי הרמב״ם, הגובה שלהם שונה, אחת גבוהה ואחת נמוכה, ואם נשווה אותם, המרחק שביניהם יהיה עד שלושה טפחים. לפי הרשב"א, מדובר בשתי חצאי קורות שבכל אחת יש רבע טפח, ואם נשווה אותם, יהיו במרחק של חצי טפח אחת מהשנייה. הדין הוא שרואים אותם כאילו הם שווים והם מצטרפים להכשיר את המבוי. אבל בתנאי, בתנאי ובלבד שלא תהיה עליונה למעלה מכף המוות תחתונה למטה מעשרה. אם אחת מהקורות נמצאת למעלה מ-20, או אחת מהקורות נמצאת בתוך 10 טפחים, אז הקורה הזאת היא פסולה, אז היא ודאי לא יכולה להצטרף לחברתה כדי להכשיר את המבוי. קורה למעלה מ-20, או קורה בתוך 10 טפחים מהקרקע, היא קורה פסולה. אומרת הגמרא, אומר אביי רבי יוסי בר רבי יהודה, סובר לו כאבוו, כמו רבי יהודה בחדה, הוא פה לגלי בחדה, סובר לו כאבוו בחדה, דאיס לי רוין, הרי כך שיטת רבי יהודה במשנה, הייתה של קש, רואים אותה כאילו היא של מתכת, אז גם רבי יוסי הולך בשיטת אביו רבי יהודה, ואומר גם כאן רואים, אחת גבוהה ואחת נמוכה, רואים כאילו הם שווים. ופה לגלי בחד, דילו רבי יהודה סובר למעלה מ-20, ורבי יוסי ברבי יהודה סובר בתוך חף אין, למעלה מחף לא. רבי יהודה בתחילת המסכת סובר שקורה גבוהה למעלה מ-20 כשירה, ואילו בנו, רבי יוסי ברבי יהודה חולק עליו, והוא סובר שאם קורה אחת למעלה מחף, היא פסולה והיא לא יכולה להצטרף לחברתה. עוד למדנו במשנה, רבי יהודה היא מרחבה אף על פי שאינה בריאה. למדנו במשנה על מחלוקתם של רבי יהודה ורבונון. לפי רבונון, מלבד מה שהקורה צריכה להיות רחבה כדי לקבל הריח, היא צריכה גם להיות בריאה, להיות חזקה, כדי שהיא תוכל לסבול את הכובד של הריח. רבי יהודה חולק, רבי יהודה סובר, הקורה צריכה להיות רחבה, טפח, כדי שיהיה לה את היכולת לקבל הריח, אבל בפועל היא לא צריכה להיות גם חזקה כדי לקבל הריח. אומרת הגמרא, מתני לי רב יהודה לחיה ברב כמי דרב. שנה לימד רב יהודה את חיה, בנו של רב לפני רב. מה הוא לימד אותו? רחבה אף על פי שאינה בריאה. הקורה צריכה להיות רחבה טפח, אף על פי שהיא לא חזקה כדי לקבל הריח. אומר לי, אתני רחבה או בריאה? אמר לו רב לרב יהודה, תשנה לבני לא כמו שאתה שונה, אלא שהקורה צריכה להיות גם בריאה כדי לקבל הריח. נחלקו הראשונים, בדעת מי רב אמר שהקורה צריכה להיות רחבה ובריאה. דעת הרשב"ם מופיע בתוספות בדיבור המסכין אתני, שרב אמר לרב יהודה שישנה לבנו בדעת רבי יהודה של המשנה, שלפי רבי יהודה של המשנה הקורה צריכה להיות גם רחבה וגם בריאה. שואלים תוספות, אם כן אין מחלוקת בין רב יהודה לרבונון, אז מה אם כן כל ההמשך של המשנה? הייתה של קש ושל קנים, רואים אותה כאילו היא של מתכת. אלו לפי דברי רב, גם רבי יהודה מודה לרבונון שהקורה צריכה להיות רחבה ובריאה. לכן תוספות מסבירים שרב אמר לו לגרוס בדעת רבונון רחבה ובריאה, כמו הגרסה שלפנינו. רב יהודה לימד את חיה, בנו של רב, בדעת רבונון, שהקורה צריכה להיות רחבה, אבל היא לא צריכה להיות בריאה. אמר לו רב, לא, תשנה לו את המשנה כמו הגרסה שלפנינו, שלפי רבונון, הקורה צריכה להיות גם רחבה וגם בריאה. רחבה לבד זה לא מספיק. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואומר רב, אלוהי אומר רב, רחבה ארבעה אף על פי שאינה בריאה. אז הנה, רב עצמו אומר שאם הקורה רחבה ארבעה טפחים, היא לא צריכה להיות חזקה כדי לקבל הריח, סתירה מרב על רב. אומרת הגמרא, רחבה ארבעה, שייני, קורה שהיא רחבה ארבעה, אז גם אם היא לא חזקה בכדי לקבל הריח, הדין הוא שהיא קשרה, אבל קורה שהיא רחבה טפח אחד בלבד, עליה להיות בריאה כדי לקבל הריח. מה ההיגיון? מה ההיגיון שקורה שהיא רחבה ארבעה, אז אף על פי שהיא לא חזקה כדי לקבל הריח, הדין הוא שהיא קשרה? אז מסביר הרוזרוע, מפני שכל עיקרה של הקורה משום היכר, שיהיה ניכר המבוי מותר בטלטול ורשות הרבים אסורה בטלטול, ממילא אם הקורה רחבה רק טפח, אז צריך גם שהיא תהיה בריאה כדי לקבל הריח, רק על ידי כך יהיה בעיקר הנדרש. אבל אם היא רחבה ארבעה, אז היא ניכרת. אם היא ניכרת, אז אף על פי שהיא לא חזקה כדי לקבל הריח, הדין הוא שהיא קשירה. דבר מעניין, אנחנו פוסקים להלכה, בשולחן ערוך, בסימן שין סמך ג' סיף י' זין, שהקורה צריכה להיות רחבה כדי לקבל הריח, ובריאה כדי לקבל הריח. אבל את ההלכה הזאת שרחבה ארבעה שייני, הריף והרמב״ם לא מזכירים. הם לא מזכירים בדבריהם שאם הקורה רחבה ארבעה טפחים, אז אף על פי שהיא לא בריאה כדי לקבל הריח, הדין הוא שהיא קשירה. מסביר הריטבו שהריף והרמב״ם סוברים כדברי הרשב״ם, שהרשב״ם לומד שהסוגיה כאן מדברת על ליבד רבי יהודה, דהיינו, שהמלמד, רב יהודה לימד את בנו של רב על ליבד רב יהודה, שהקורה צריכה להיות רחבה אבל אינה צריכה להיות בריאה, ועל זה רב ענה לו שהקורה לפי רבי יהודה צריכה להיות רחבה ובריאה, ועל כך הגמורה אומרת שאם היא רחבה ארבעה טפחים, היא לא צריכה להיות בריאה על ליבד רבי יהודה של המשנה. אבל הריב והרמב״ם שפוסקים כדעת רבונון, שבכל מקרה הקורה צריכה להיות רחבה ובריאה לדידהו, אז גם כאשר היא ארבעה טפחים, היא צריכה להיות עדיין בריאה כדי לקבל הריח. דיינו שאנחנו פוסקים כדעת רבונון, שרבונון סוברים שגם כאשר הקורה רחבה ארבעה, היא גם צריכה להיות חזקה כדי לקבל הריח. מה שהגמרא אומרת רחבה ארבעה שייני, לפי גרסת הרשב"ם, לפי פירוש הרשב"ם, כך למדו הרי והרמב"ם, זה רק בדת רבי יהודה של המשנה. נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, הייתה של קש, רואים אותה כינוי של מתכת. הכל המשך של דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר, הקורה צריכה להיות רחבה, אבל אינה צריכה להיות בריאה, דהיינו. גם קורה כזאת שעשויה מקש או מקנים, הדין הוא שהיא קשרה, אף על פי שהיא לא יכולה לקבל הריח, רואים אותה כאילו היא של מתכת. אומרת הגמרא, מהי קומה שמלון, דמרינן, רואים עין וח? זה מה שרבי יהודה אמר. רבי יהודה אמר שרחבה, אף על פי שאינה בריאה, אז לשם מה צריך להמשיך ולומר, הייתה של קש או של קנים, רואים אותה כאילו היא של מתכת. אומרת הגמרא, מה עוד הסיימן במינו אמברינן, שלא היא במינו לא היא אמברינן, קומה שמלון. הייתי חושב שרק כאשר מדובר בקורה מעץ, על קורה מעץ אנחנו אומרים שרואים כאילו היא חזקה כדי לקבל הריח. אבל קורה של קש או של קנים, שהיא חלשה, בא לא נאמר רואים אותה כאילו היא חזקה. קורה של עץ, שבמינה יש קורות חזקות שיכולות לקבל הריח, אז אף על פי שהקורה שהוא הניח על פתח המבוי היא קורה דקה, היא קורה חלשה, שהיא לא יכולה לקבל הריח, רואים אותה כאילו יכולה לקבל הריח, כי במין הזה, במין עץ, יש קורות חזקות שיכולות לקבל הריח, אבל קורה של קש או של קנים, שהם עשויים ממין שלא מסוגל לקבל הריח, הייתי חושב שבו לא נאמר רואים, קומה שמלון שגם הם קשרות. מה הדין? אליבד אילחסה, שאנחנו פוסקים כדעת רבונון של המשנה, כדעת הנקמה, שהקורה צריכה להיות רחבה ובריאה כדי לקבל הריח. מה הדין אדם שבנה קורה שעשויה מקש ומקנים חזקים, שיכולים לקבל
כל הלשון.
הריח, אומר הריטב"א, הקורה הזאת כשירה, אבי יוסף חולק וסובר שמכיוון שזה עשוי ממין, שבדרך כלל הוא לא יכול לקבל הריח, אף על פי שבמקרה הקש והקנים שהוא קבע לפתחו כן יכולים לקבל הריח, הדין הוא שזה פסול. ומביא את זה הביאור הלוחם בסימן שין סמך ג' סעיף י' ז'. נמשיך הלאה, אומרת הגמרא, הקומה רואים אותה כאילו היא פשוטה. אומרת הגמרא, פשיטה קומה שמלון כדי רב זרד, אומר רב זרד, היא בתוך המבוי והקמימותה חוץ למבוי. היא בתוך 20 והקמימותה למעלה מ-20, היא למעלה מ-10 והקמימותה למטה מ-10. הקורה מתקמת לגובה שהוא פסול, לחוץ למבוי, מעל 20, בתוך 10. אומרת הגמרא, רואים כל שאילו ינטל הקמימותה ואין בין זה לזה 3, אין צריך להביא קורה אחרת, ואם לאו צריך להביא קורה אחרת. אם ניטול את העקמומית, החיבור בין שתי הקצוות של הקורה יהיה עד 3 טפחים, מדין לא עבוד. הדין הוא שזה קשר. אבל אם זה יהיה, אם המרחק יהיה 3 טפחים, אז הקמומית הזאת, מכיוון שהיא נמצאת במוקו עם פסול, היא פוסלת. אומרת הגמורה עונה מפשיטה. אומרת הגמורה, היא בתוך המבוי והקמימותה, חוץ למבוי יצטריך אליי. מה עוד אסיים ליחוש דיל מאוסי להמשוך עם בשרו? קומש מלון. ממשיכה הגמרה ואומרת, הגולה רואים אותה כאילו היא מרובת, אותו לא מולי, מה החידוש? אומרת הגמורה, סייפה יצטריך אליי, כל שיש בהיקפו ג' תפחים, יש בו רוחב תפח. זה החידוש. החידוש, כל שיש בהיקפו שלושה תפחים, יש ברוחבו רוחב תפח. לדעת שאם חוט מקיף, חוט באורך שלושה תפחים מקיף את העיגול, סימן שבתוכו יש תפח. והקורה הזאת כשרה. ממשיכה הגמרא ואומרת, מנוע נמילה, מאיכן אנחנו יודעים שכל שיש בהיקפו שלושה, יש ברוחבו תפח. כל שההיקף שלו מצריך חוט של שלושה תפחים, יש ברוחבו תפח. מה השאלה של הגמרא מנוע נמילה? תבדוק ותראה שכך האמת. למה צריך מקור לכך? התיסרוש אומר שאם נבדוק אנחנו נגלה שלא כך האמת. הרמב״ם בפירוש המשנה ה' במשנה ה' מסביר שהאמת היא שכל שבהיקפו שלוש ושביעית יש ברוחבו תפח. דיינו ההיקף גדול מהחלק הפנימי ב-3.7. רק בכל זאת, חז"ל קבעו שכך השיעור כמו הרבה מידות של חכמים שהם קבעו שכך יהיה השיעור בצורה מוחלטת. לא התחשבות בדיוק האמיתי. שהמציאות מורה לא כך. אז זה הגמרא שואלת, מנוע נמילה. אומר רבי יוחנן, אומר קרו, ויעש את הים מוצק 10 באמה. שלמה המלך שבנה את בית המקדש, הוא עשה בבית המקדש בריכה, שהיא תשמש כמקווה. הבריכה הזאת הייתה מקווה, והיא תשמש לכהנים להתאר מתרומתם. מה היה הגודל של אותה בריכה? 10 באמה משפתו עד שפתו, עגול סביב ו5 באמה קומתו, וקו 30 באמה יסוב אותו סביב. אז הנה אנחנו רואים שכאשר החלל הפנימי הוא 10, קו 30 מקיף אותו. אז מכאן המקור שקבעו חכמים שכל שיש בהיקפו שלושה יש ברוחבו תפח. שאלת הגמרא, זה לא מדויק ואוי כשפתו. הרי הקו הקיף את השפה החיצונית. והחלל שעשר היה חלק הפנימי, נמצא אם כן שההיקף יותר גדול ההיקף פחות מ3, כי כאן שקו 30 מקיף אותו זה כולל גם את שפתו, בזמן שהעשר כולל רק את החלק הפנימי. אבל אם אנחנו רוצים לדייק מהו שיעור ההיקף מול שיעור הרוחב, הוא פחות מ3 אם מכאן הוא המקור. אומרת הגמורי, אומר הפופס, שפתו שפת פרח שושן כסיב. ההיקף היה דק מאוד. אז לכן ההיקף שווה פחות או יותר לחלקו הפנימי. שואלת הגמורי, ואוי כמשהו, גם אם נניח שההיקף החיצוני, שהדפנות שלו הן דקות מאוד, אבל זה תופס משהו. אז אם כן, אם קו, אם 30 אמה מסובבים את ההיקף שלו, והחלק הפנימי הוא 10, וכאשר מסובבים אותו כוללים גם את המחיצות שלו, נמצא אם כן שכאשר אין מחיצות, כמו למשל בדוגמה שלנו בקורה, אז יצטרכו פחות מ3. התוספות מתקשים שאם כן משמע שהחשבון מצומצם מאוד, וזה זהה למה שהזכרנו קודם בשם התיסס ראש, שבאמת החשבון הוא לא מדויק. ההיקף הוא גדול יותר ב1 פי 7 מאשר החלק הפנימי. אומרת הגמרא, כי כוחושי מגבוהי כוחושי. מה שאומר קו 30 יקיף אותו, זה לא הולך על קו 30 יקיף אותו גם את המחיצות שלו, אלא רק את החלק הפנימי. נמצא אם כן שיש כאן מקור מדויק. החלק הפנימי רוחבו 10, וכאשר מקיפים אותו צריך 30 אמה. אז הנה אנחנו רואים שכל שיש בהיקפו שלושה טפחים, יש ברוחבו תפח. אומרת הגמרא, תניא רבחיה ים שעשה שלמה היה מחזיק 150 מקוואות טהרה. הבריכה שבנה שלמה בבית המקדש זה החזיק 150 מקוואות טהרה. מחשבת הגמרא איך מגיעים לתוצאה הזאת. מיכדי, מקווה כמואבה ארבו עם סאו, כדתניא, ורחץ במים במי מקווה. כל בשרו מים שכל גופו עולה בהם. כתוב ורחץ בשרו במים, מכאן לומדים שהמים שמתהרים צריכים להיות מי מקווה. רשי בחגיגה י' א' מסביר שהכוונה שהמים צריכים להיות מים שאינם שאובים. כל בשרו מים שכל גופו עולה בהם. צריך שכמות המים תהיה במקווה בכדי לתאר כמות כזאת שכל גופו עולה בהם. וכמה הם? אמה על אמה ברום שלוש אמות. ושארו חכמים מי מקווה 40 סאה. אז דהיינו, יש לנו כאן מקור שמקווה זה גודל של שלוש אמות. אמה ברום שלוש, בגובה שלוש. אומרת הגמור, כמו אבלאו 500 גרמידי באותה מקווה שבנה שלמה המלך, שהיא הייתה בנויה מ-10 על 10 וגובה 5. 10 על 10 בגובה 5 כמה זה? 500 אמה. מקשה הגמור, לטלס מאו מאו. ב-300 אמה מעוקבים יש 100 מקוואות, כי הרי כל מקווה ומקווה זה 3 אמות. ב-300 אמה יש 100 מקוואות. ולמאו וחמשין חמשין. ב-150 אמות יש 50 מקוואות. כי שוב, כי כל מקווה זה 3, 3 כפול 50, 150. אם כן, ב-450 סגיה. אם אתה רוצה להגיע לתוצאה של 150 מקוואות, אתה לא צריך להגיע ל-500 אמה. הבריכה שבנה שלמה יש בה 500 אמה, 10 על 10 בגובה 5. רב חייא אומר שהיא הייתה מכילה 150 מקוואות. לפי החשבון יוצא שב-450 אמה כבר מגיעים ל-150 מקוואות, כי כל מקווה ומקווה זה 3 אמות. ב-300 אמה יש 100 מקוואות, ב-150 יש עוד 50 מקוואות, נמצא שב-450 אמה כבר יש 150 מקוואות, וכאן היה 500 אמה. אומרת הגמרא, אני מילה בריבוע, ים שעשה שלמה עגול היה. ומכיוון שהוא היה עגול, הוא היה פחות. מה ההפרש בין עגול לבין מרובע? ממשיכה הגמרא ואומרת, מיכדי, כמה מרובע יותר על העיגול רביע? אז בואו נעשה את החשבון. האם בעגול כן מסתדר החשבון שב-500 אמה היו 150 מקוואות? אומרת הגמור, ל-400, 100. אם אנחנו הולכים על עגול, עגול, ההפרש בין עגול למרובע זה הפרש של רבע, נמצא אם כן שב-400 אמות יש 100 מקוואות, במרובעות ב-300 אמות יש 100 מקוואות. בעגול, שההפרש בין עגול למרובע הוא הפרש של רבע, אז ב-400 אמות יש 100 מקוואות, 400 אמות. ול-100, 25. אז אם כן, ב-500 כמה יש לנו? אני 125 אבולהו. ואילו רב חייא אומר שכמה היה? 150. אז ממון אפשר. אם מדובר במרובע, אז מספיק 450 ל-150 מקוואות. אם מדובר בעגול, אז ב-500 אמה יש לנו 125 מקוואות. אז מה אם כן רב חייא אמר שבבריכה שעשה שלמה נכנסים 150 מקוואות? נו, אז איך אנחנו מגיעים לתוצאה שבבריכה, בים שעשה שלמה, אותה בריכה הייתה מכילה 150 מקוואות? אומרת הגמרא, טוני רומי בר יחזקאל, ים שעשה שלמה, 3 אמות תחתונות מרובעות ו2 עליונות עגולות. אנחנו מחלקים. חלק מאותה בריכה הייתה עגולה, וחלק ממנה הייתה מרובעת. לפי החשבון הזה, דהיינו, 3 אמות התחתונות היו מרובעות, אז בשלוש אמות התחתונות יש 300 אמה, 300 אמה זה מכיל 100 מקוואות, שלוש אמות התחתונות שיש בהם 10 על 10, 10 על 10 כפול 3 זה 300 אמה. 300 אמה מכילים 100 מקוואות, כי כל מקווה ומקווה זה 3 אמות. אז יש לנו כבר 100 מקוואות. הגובה של שתי האמות העליונות, הם היו בעיגול, הם לא היו בריבוע. אם הם היו בריבוע, אז היה בהם 200 אמות. 10 על 10 כפול 2. עכשיו שהם בעיגול ולא בריבוע, בכמה העיגול פחות ממרובע? ברבע. נמצא אם כן שיש שם 150 אמה. כמה מקוואות נכנסות ב-150 אמה? 50 מקוואות. 50 כפול 3. כל מקווה זה 3. אז הנה, זה בדיוק החשבון. אנחנו מגיעים לתוצאה של 150 מקוואות. 100 מקוואות בשלוש אמות התחתונות שבבריכה שהן היו מרובעות, ועוד 50 בשתי אמות העליונות שהן היו עגולות, שהן מכילים 150 אמות, שהן מתפרשים ב-50 מקוואות. אומרת הגמרא, נאי דאיפכי לא מוציס אמרס, דשפתו הגולקסיב, אתה לא יכול לומר שהחלק העליון היה מרובע, כי כתוב בפסוק, שפתו, שפתה של הבריכה הייתה עגולה, אלוהי מאחד, מי אמר שהשפה העליונה שהייתה עגולה, היא הייתה בגובה של שתי אמות, אולי היא הייתה בגובה של אמה אחת בלבד, ואז לא מגיעים לתוצאה שהגיע רב חייא שהבריכה של שלמה הייתה מכילה 150 מקוואות. אומרת הגמרא, לא יסל כדאי תוך דכסיב 2,000 בת יחיל. הבריכה שעשה שלמה היא הכילה 2,000 בת. כמה זה בת? אומרת הגמרא, בת כמו אבה 3 סעין. בת זה משקל, זה כמות של 3 סעין. מה המקור? דכסיב. מעשר הבת מן הקור. קור זה 30 סעה. מעשר עשירית זה בת. הווה אומר שכל בת מכילה 3 סעים. דהבלו שיטו אלפי גריבי. דהיינו, אם אנחנו אומרים שהבריכה שעשה שלמה זה מכיל 2,000 בת, כמה סעים היו בה? כפול 3. דהיינו, 6,000 סעים. 6,000 סעים לחלק ל-40 סעה של מקווה, יצא לנו 150. אז זה החשבון. אבל הוא שיטו אלפי גריבי, וכאשר אנחנו מחלקים אותם ל-40 סעה, 6,000 לחלק ל-40 סעה, שווה 150. אומרת הגמרא, ואוקסיב מחזיק בתים 3,000. אז הנה אנחנו רואים שזה החזיק, הבריכה שעשה שלמה החזיק 3,000 בתים. אומרת הגמרא, האו לגודש, הגודש, דהיינו, הכמות שהיבש מרובע על הלך, הוא שליש יותר מהלך. אומר הבעיה, שמע מיני האיגוד שתלו סעב, זה שליש יותר, הגודש, דהיינו, הכמות שהבית קיבול מכיל ביבש יותר מלך, הוא שליש יותר. ותננמי, שידה, תיבה ומגדל, קבר את הקש וקבר את הקנים, ובור ספינה אלכסנדרי, זה היה בור ספינה שמכיל מים מתוקים, אף על פי שיש להם שוליים, אף על פי שמעמידים אותם על גבי קרקע, והם יכולים, הם יציבים, הם יכולים לעמוד על גבי קרקע, והן מחזיקות 40 סעה בלח שהם קוריים ביבש. אז הנה אנחנו רואים ש-40 סעה בלח ביבש זה קוריים, ביבש זה 60. אז רואים שהכמות שהכלי מחזיק ביבש יותר מהלח זה כמות של שליש יותר. אז כך גם כאן, אותה בריחה, כאשר היא מחזיקה כמות של לח, היא מחזיקה 6,000, כאשר היא מחזיקה ביבש, היא מחזיקה שליש יותר. כי הכלי שהוא מחזיק ביבש הוא בכמות של שליש יותר מהכמות שהוא מחזיק בלח. כי כאשר הוא יבש אפשר למלות אותו יותר, גם מעל לדפנות הכלי. סיימנו עם הסוגיה של קורה, והסוגיה בה תעסוק בעזרת השם בעניין של לחי. אומרת המשנה, לחיין שאמרו, לחיין שאמרו שהם מתירים את המבוי בטלטול, כמו שלמדנו ליל במשנה בדף י' ומוד בייס, על מחלוקת משולשת בין בית שמאי, בית הלל ורבי אליעזר. באיזה אופן המבוי מותר בטלטול? לפי בית שמאי, המבוי מותר בטלטול רק על ידי שקובעים בו גם לחי וגם קורה. הכשר מבוי, בית שמאי אומרים לחי וקורה. בית הלל אומרים או לחי או קורה. רבי אליעזר אומר לחיים, המבוי אינו מותר בטלטול לפי שיטת רבי אליעזר, אלא אם כן קבעו בו שני לחיים, משני צידי פתח המבוי. אומרת המשנה, לחיים שאמרו שמתירים את המבוי בטלטול, איך הם צריכים להיראות אותם לחיים? גובעם 10 טפחים ורוחבם ועובים כלשהו. גובעם 10, העובי והרוחב אין לו שיעור. רבי יוסי אומר, רוחבן ג' טפחים. אומרת הגמרא, לחיים שאמרו, למה התנא של המשנה נוקט בלשון רבים לחיים? למה הוא לא אומר לכי? אומרת הגמור, אין להם את ננסתום כרבי אליעזר, דאומר לחויים בעינן. הנה, התנא סתם כשיטת רבי אליעזר, שסובר לאיל, בדף י' עמוד בייס, שהמבוי אינו ניתר, אלא בהעמדת שני לחיים משני צידי פתח המבוי, ולא כדברי בית הלל שאומרים שמספיק לכי אחד, ולא כדברי בית שמאי שאומרים שצריך לכי וקורא. אומרת הגמרא, לא מי לחויים, לחויים דאלמה. לא הכוונה לחיים של מבוי מסוים, אלא הכוונה לחיים של כלל המבואות. אבל לאוילו, בכל מבוי ומבוי מספיק לכי אחד. אומרת הגמרא, יוכי קוירונה מניתני קוירויס, ומי קוירויס קוירויס דאלמה. במשנה לאיל, בדף י"ג עמוד בייס, כתוב הקורא שאמרו. למה גם שם לא כתוב הקורות שאמרו? הקורות של כלל המבואות. אומרת הגמרא, אוכי כאומר, חוזרת הגמרא ומתרצת תירוץ אחר. אותם לחיים שנחלקו בהם רבי אליעזר וחכמים, גובעם 10 טפחים ורוחבם ועוביין כלשהו. זה לא הולך על הלחיים דאלמה, כי אם כן יהיה לנו קשה מקורא. למה המשנה לא נקטה קורות, הכוונה לקורות דאלמה, אלא לחיים שהמשנה נקטה הכוונה, לחיים שנחלקו בהם רבי אליעזר וחכמים. האם צריכים שני לחיים או לחי אחד? אותם לחיים גובען 10 ורוחבן כלשהו. אומרת הגמרא, וכמה כלשהו? התנא אומר, רוחבן ועוביין כלשהו. מהו השיעור של הכלשהו? מה שאלת הגמרא, מהו שיעור של כלשהו? כלשהו, כפשוטו. הריטפו מסביר, לכמון בדף פי עמוד א', כתוב לגבי שיתופי מבואות, שהוא מגביע את החבית שבה הוא משתף את כל בני המבוי, הוא מגביע אותה משהו מן הקרקע. שואלת הגמור, מהו שיעור משהו? אומרת הגמור, הטפח. אז הנה אנחנו רואים שכאשר כתוב משהו, לפעמים יש לו שיעור. אז השאלת הגמרא, האם גם כאן הלכי, אמנם כתוב במשנה כלשהו, יש לו שיעור או אין לו שיעור? אומרת המשנה, טונר הפכי אפילו כחוט הסרבל, חוט שבו היו קושרים את הכותונת, שהוא דק. תנה, עשה לכי לחצי מבוי, אין לו אלא חצי מבוי. אדם העמיד לכי במבוי, לא בפתח המבוי, אלא באמצע המבוי, מאמצע המבוי פנימה. אין לו אלא חצי מבוי, בחצי מבוי החיצוני אסור לטלטל, כי החצי מבוי החיצוני אינו מתוקן. אומרת הגמרא, פשיטה, אלוהי מי יש לו חצי מבוי, לא החידוש שבחצי החיצוני אסור לטלטל, אלא החידוש שבחצי הפנימי מותר לטלטל. שאלת הגמרא, עונה מפשיטה, מהו דסי מלי חוש דיל מאוסי להשתמוש בכולי קומש מלון? יש חידוש, שאדם שקבע את הלכי באמצע המבוי, מחצי המבוי פנימה, מותר לטלטל בחלקו הפנימי של המבוי. והחידוש הוא שלא חוששים שמה הוא יבוא להשתמש גם בחלקו החיצוני של המבוי, אף על פי ששם אותו חצי של מבוי החיצוני אינו מתוקן בלכי. אומרת הגמרא, אומר רובה, עשה לכי למבוי והגביעו מן הקרקע 3, או שיפליגו מן הכותל 3, לא עשה ולא יקלום. הלכי צריך להיות תוך 3 סמוך לקרקע, ותוך 3 צמוד לכותל המבוי. אדם שהעמיד לחי בפתח המבוי, אבל הלחי גבוה מהקרקע 3 או רחוק מהכותל 3, הלחי הזה פסול. לחי שגבוה מהקרקע 3 הוא פסול, כמו שהגמרא תסביר בהמשך, כי מחיצה, והוא הדין לחי, צריכים להיות צמודים לקרקע, מחיצה תלויה, והוא הדין לחי, כאשר הוא תלוי, שהגדיים יכולים לבקוע מתחתיו, הוא פסול. אבל למה לחי צריך להיות צמוד לכותל? למה הלחי צריך להיות תוך 3 צמוד לכותל? ישנם שני ביורים. יש ביור אחד שאומר שאם הלכי יהיה רחוק 3 מהכותל, אז אוסי אוויר הדאי גיסי ודאי גיסי ובטלי. האוויר שבין הכותל הלכי והאוויר שפתח המבוי, שתיהם יצטרפו יחד ויבטלו את הלכי. אז לכן הוא צריך להיות תוך 3. תוך 3 זה נחשב כמו שזה סתום. כמו שאין אוויר בין הלכי לבין הכותל, מדין לא עבוד, נחשב כמו שהמקום סתום, זה ביור אחד, ביור שני, שלכן הלכי צריך להיות תוך שלושה סמוך לכותל, כדי שיהיה היכר. מה נפקימין בין שני הביורים? נפקימין בין שני הביורים באופן שהלכי רחב יותר משלושה טפחים. אוסי אוויר דאי גיסו ודאי גיסה אי אפשר לומר, כי הוא רחב יותר מהאוויר שבינו לבין הכותל. אבל אם משום היכר, אז צריך שיהיה בכל מקרה צמוד לכותל המבוי. המשנה ברורה בסימן שין סמך ג' סעיבוב מביא את שני הביורים. אני אקרא בפנים בסעיף קטן חף ב'. צריך שלא יאה הלכי רחוק מן הכותל ג' טפחים. אומר המשנה ברורה, יש אומרים, מי זה אותם יש אומרים, שלטי גיבוירים בשם ריאז, שהסיבה שהלכי צריך להיות סמוך לכותל המבוי תוך שלושה טפחים, משום שאם הוא היה סמוך שלושה טפחים, אם היה הפסק של אוויר בין הכותל לבין הלכי בשיעור של שלושה טפחים, אז אוסי אוויר דהי גיסו ודהי גיסו מבטלים לי, האוויר שבין הלכי לכותל והאוויר של פתח המבוי, שניהם מבטלים את הלכי. זה ביור אחד. ולפי זה, אם הלכי היה רחב יותר מג' טפחים כשר, אם הלכי רחב יותר מאשר האוויר שבינו לבין הכותל, אז אין כאן את החשש של אוויר דאי גיסו דאי גיסו מבטלי. אבל מביא המשנה ברורה ויש אומרים, יש אומרים אחרים שהציון להם בשער הציון, סעיף קטן י' ג', מוגן אברום בשם התוספות, ויש אומרים זה בכל גוון צריך להיות הלכי בתוך ג' טפחים סמוך לכותל. נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, או מרובה, עשה לכי למבוי ויקבעו מן הקרקע שלושה טפחים, או שיפליגו מן הכותל שלושה טפחים, לא עשה ולא כלום, הלכי צריך להיות תוך שלושה סמוך לכותל ותוך שלושה צמוד לקרקע. אפילו לרב שמעון בן גמליאל דאומר, אמרינן לא ווד, אפילו לפי רב שמעון בן גמליאל שאומר, שהקורה היא מתוך שלושה צמוד, הקורה אם היא סמוכה לכותל, אנחנו מחברים אותה עם הכותל, אם מתוך ארבעה טפחים, אני מילי למעלו, אבל למטו כיוון דם ומחיצה שהגדולים בוקים בה, לא היא כאומה. גם לפי רב שמעון בן גמליאל, אבל היא צריכה להיות צמודה לכותל בתוך שלושה טפחים. כלומר, אז גם לפי רב שמעון בן גמליאל, שסובר לעיל בדף תסו מודלף, לגבי קורה, שאם היא רחוקה מכותל עד שיעור של ארבעה טפחים, היא מתחברת עם הכותל, כי רב שמעון בן גמליאל סובר שלא בוד זה עד ארבעה טפחים, אז לכן קורה שיוצאת מכותל זה, ואינה נוגעת בכותל השני, אבל אם המרחק בין קצה הקורה לכותל הוא עד ארבעה טפחים, רואים כמו שהקורה מחוברת לכותל מדין לא בוד, הנמילה למעלה, אבל למטה, כאשר המחיצה או כאשר הלכי גבוהים מהקרקע שלושה טפחים בלבד, הם כבר פסולים. כי בשלושה טפחים זה מחיצה שהגדיים בוקעים תחתיה, אז אף על פי שבהילכו אסלובוד עד ארבעה טפחים זה נחשב ללא עבוד, אבל מחיצה שהגדיים יכולים לבקוע תחתיה אינה נחשבת למחיצה, ובשלושה טפחים הגדיים יכולים לבקוע תחתיה. נמשיך הלאה, אומרת הגמרא, אומר רב יוסף, אומר רב יהודה, אומר שמואל, אין אלו חוקר רב יוסי. רב יוסי אמר במשנה שהלכי צריך להיות בשיעור של שלושה טפחים, רוחבו של הלכי שמתיר את המבוי צריך להיות בו רוחב של שלושה טפחים. אומרת הגמרא, אומר רב יוסף, אומר רב יהודה, אומר שמואל, אין הלכה כרב יוסי, לא בהילמי ולא בלחיים. לחיים זה הסוגיה שלנו, הילמי מה הכוונה? מסביר רשי, הכוונה לסוגיה בשבס, כופחס עמוד בייס, שם יש סוגיה לגבי עשיית מי מלח בשבת. באופן עקרוני אסור לעשות מי מלח בשבת, כי זה נראה כמו שהוא מאבד, כמו שהוא מאבד את האורות, לצורך עיבוד האורות דרכם היה לעשות מי מלח. אז לכן אסור לעשות מי מלח גם לצורך כבישת ירקות. נחלקו רבונן דרב יויסי, האם באיל ממועט, האם יש איסור בעשיית מי מלח מועטים או לא? רב יויסי מחמיר, רבונן מקילים. אומרת הגמרא בשם רבי יוסף, בשם רב יהודה ומר שמואל, אין הלכה כרבי יוסי, לא בלחיים ולא בהיל מדעיינו, איל ממועט מותר, והלחיים מספיק שיש בהם רוחב כלשהו. אומרת הגמרא, אומר לרבונה, ברחיננה באילמי אמרסלון, בלחיים לא אמרסלון. רבונה ברחיננה אמר לרבו, אמר לרבי יוסף, רבי יוסף חלה ושכח תלמודו, הוא אמר לו, אמנם, באילמי אמרת לנו שההלכה אינה כרבי יוסי, אבל בלחיים לא אמרת לנו. שאלת הגמרא, מה ישנה באילמי, שאין הלכה כרבי יוסי משום דפליגי רבונן עלי? אם כך, לחיים נמי פליגי רבונן עלי, אז מאותה סיבה שבאילמי אין הלכה כמותו, כי רבונן חולקים עליו, גם לגבי לחיים אין הלכה כמותו, כי רבונן חולקים עליו. אומרת הגמרא, מלא שאני לחיים משום דקוי רבי כבוסי. רבי לאל בדף יוד עמוד א' אין מידה הגמרא את שיטת רבי, כמו רבי יוסי, אז הנה, יש לרבי יוסי סיוע מרבי, אז אולי לגבי לחיים, הלכה כן כמו רבי יוסי, אף על פי שרבונו חולקים עליו, כי רבי יוסי, כי רבי סובר כמותו. אומר את הגמור רב רחומי מתני אוכי, אומר רב יהודה ברי דרב שמואל, משמי דרב אין הלכה כרבי יוסי, לא בהילמי ולא בלחיים. אומר לי אמרס, אומר לי הוא לא. אומר רובי הולקים אומרו, וגמיר נלו מיני, ומה איתי מקוהוד הרבה? משום דרבי יוסי נימוקוי אימוי. רבי יוסי, יש צד שהלכה כמותו, כי רבי יוסי נימוקו עמו, גם במקום שרבים חולקים עליו. אומרת הגמרא, אומר לרובי בר רב חונו לאביי אילכה סמאי, אומר לפוק חוזים היה מדבר, לך תראה איך אנשים נוהגים, ואיך אנשים נוהגים להניח לחיים של משהו. אי כדי מתני לו הראשוי, סמאים לצמוי, או אמר שהכל נהיה בדבור, ברכה ראשונה על מים, שהכל. רב טפון אומר, ברכה ראשונה על המים, בורא נפשות רבות. אומר לי רב חונן אביי אילכה סמאי, מה מברכים על מים קודם שתייתם, שהכל לא בורא נפשות? אומר לי פוק חוזים היה מדבר, והעולם מה רגילים, לברך על המים לפני ששותים אותם, שהכל נהיה בדברו, אז ככה הלכה. פוק חוזים היה מדבר, לך תראה איך אנשים נוהגים.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.